אנו בשעה טובה ומוצלחת לעבר פרק ג' פסוק כף ב' ויאמר השם אלוהים הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. כלומר, יש סכנה שהאדם יאכל מעץ החיים. שאלת השאלה, אז מה? שיאכל מעץ החיים. מה רע בזה? הרי גם נאמר לו לפני כן, מכל עץ הגן אכול תאכל, והתברר לנו שמכל עץ הגן, זה כולל בוודאי את עץ החיים. ולא עוד, אלא שהציווי כלל את החיוב לאכול מעץ החיים עוד לפני אכילת עץ הדעת. עכשיו האדם שינה את הסדר, אכל מעץ הדעת לפני שהוא אכל מעץ החיים. מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא? לתת לו לאכול מעץ החיים. עד רבה. כך הוא ינצל ממוות. וכי זה לא עדיף? מה אכפת לו שיאכל מעץ החיים? וחי לעולם, הרי זה בדיוק הייתה המטרה. התשובה היא שאם האדם יאכל מעץ החיים אחרי שהוא אכל מעץ הדעת, הוא ייכנס אל הנצח עם החטא שלו. ואז לא יהיה לעולם תיקון לחטאו של האדם. ולכן, על מנת להציל אותו ממצב טרגי, מוחלט כזה, צריך למנוע ממנו לאכול מעץ החיים. צריך שהוא ימות, ואחרי שימות, אז יאכל מעץ החיים, ואחר כך מעץ הדעת. מה זה למות? הרי כתוב, ביום אכולך ממנו, מות תמות. באותו יום אכל, באותו יום מת. מה זאת אומרת מת? יצא מגן עדן. זה נקרא למות. למות, המשמעות הפשוטה של המילה הזאת בעברית היא כל ירידה במדרגת החיים. כמו שמשל הרמב״ם כותב על הפסוק וימות ליבו בקרבו ולא נותר בו עוד רוח, נאמר בנבל הכרמלי, משהו כזה. אז שם אנחנו רואים גם כן, וימות ליבו בקרבו ויהי לאבן, אין הכוונה שהוא מת במובן הפיזי, אלא שהוא נחלש מאוד, הוא נבהל מאוד. אז גם פה, כן, האדם צריך למות, לצאת ממדרגתו, להגיע אל העולם הזה. ואז מתוך כך, בעולם הזה, הוא אוכל מעץ החיים, אחר כך את עץ הדעת, ואז הוא חי חיים שלמים ואמיתיים. ראינו שהדברים מקבילים למה שקורה בלוח השנה. לפי המסורת העברית, החטא של אדם הראשון התרחש ביום ראש השנה, א' בתשרי. מכאן ואילך, הוא מת. זאת אומרת, גורש מגן עדן. זה בדיוק מה שאנחנו עושים אחרי ראש השנה. אנחנו מתחילים תהליך של מיטה. איך עושים את זה? קוראים לזה עשרת ימי תשובה. שבהם אנחנו מתים, זאת אומרת מה זה מתים? מתכנסים לתוך עצמנו פנימה. עושים חשבון נפש, בירור, ואחרי שהבירור הזה נגמר, אז אוכלים מעץ החיים. מתי אוכלים מעץ החיים? ביום הכיפורים. יום הכיפורים הוא היום שבו אנחנו מציינים איזשהו מאורע היסטורי. כן? הרי כל החגים של עם ישראל, כל הימים הטובים, באים לציין איזשהו אירוע היסטורי קדום וחשוב. האירוע ההיסטורי שאנחנו מציינים ביום הכיפורים הוא קבלת התורה, נכון? שהרי באותו יום באו אלינו סוף סוף הלוחות. אמנם לא הלוחות המקוריים, לוחות שניים, אבל זה מה שהגיע אלינו. זאת אומרת שיום הכיפורים הוא יום מתן תורה. וזה נכון, יום קבלת התורה, אם נדייק. והתורה, עץ חיים היא למחזיקים בה. זאת אומרת, אנחנו אוכלים את עץ החיים אחרי שגורשנו מגן עדן לעשרת ימי תשובה. ומתוך כך אנחנו אוכלים את עץ הדעת. מהו עץ הדעת? חז"ל רואים באתרוג את הנציגות של עץ הדעת בעולם הזה. ואז אנחנו ראשית כל לא אוכלים אותו מיד, אבל אנחנו נוגעים בו. הרי חווה אמנו אמרה שאמר אלוהים לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו. היא גזרה גזרה שלא לגעת, לא רק שלא לאכול, אלא גם לא לגעת. ואז אנחנו יכולים להסיר את האיסור הזה בסוכות. ואז המצווה היא, ולקחתם לכם, צריך לקחת ביד, פרי עץ הדעת. מתי אוכלים אותו? לא באותו יום. אלא המשנה אומרת שתינוקות אוכלים אותו בשביעי של חג, מה שאנחנו מכנים בשם הושענא רבה. ולמה דווקא תינוקות? כי הם לא חטאו בעץ הדעת. אבל המבוגרים מחכים עם הט"ו בשבט, אוכלים אז ריבת אתרוגים. כשאנחנו רואים שמנהגי ישראל, הלכאורה פשוטים שבפשוטים, כגון אכילת ריבת אתרוגים, יש לזה שורשים עליונים מאוד, שמקורם בתחום המטאפיזי. בסדר? מה? למה צריך לחכות את ט"ו בשבט? מסיבה פשוטה. מה עושה האדם בין סוכות לט"ו בשבט? הוא נכנס הביתה. כלומר, הוא גולה מן העולם. כי הרי זו, העונה החקלאית נגמרה. העונה החקלאית מסתיימת בחג האסיף. אז מה יעשה האדם במשך כל אותם הימים? הולך ומתכנס לתוך עצמו ולומד תורה. אז מה זה התורה הזאת? מאיפה הוא קיבל אותה? ביום הכיפורים, בעץ החיים. עכשיו זה הזמן להתעסק בעץ החיים. אחרי שאופנם עץ החיים, אז מתחיל התיקון של האביב, החיים חוזרים, ואז אפשר לאכול את עץ הדעת. מובן? ואז יוצאים, כן, ואז יוצאים. בהתחלה אוכלים פירות, זה בט"ו בשבט. אחר כך שותים יין, זה בט"ו באדר, ואחרי זה אוכלים בשר, זה בט"ו בניסן. כן, קורבן פסח. כלומר, יש הדרגה ביכולת של האדם לקדש את העולם החיצוני. אז הוא הולך ט"ו, ט"ו, ט"ו. כן, ט"ו בשבט, ט"ו באדר, ט"ו בניסן. כן, זה נראה כמו שברים, ט"ו, ט"ו, ט"ו. כן, נראה כמו שברים, כמו שאמרת. ובכן, לעומת זה יש לנו, זה לגבי התיקון של העולם החומרי, שנעשה באביב. הוא נעשה באופן הדרגתי, זה לוקח חודשיים, כן? מטו בשבט עד טו בניסן, חודשיים. הרבה עבודה יש. לעומת זה, כשרוצים לקדש את עולם הרוח, אז הכל נעשה בחודש אחד, כנגד טו בשבט, שהוא ראש השנה לאילן, יש לנו ראש השנה בתשרי. כנגד יום הכיפור, כנגד פורים באדר, יש לנו יום הכיפורים בתשרי. וכנגד פסח בניסן, יש לנו סוכות בתשרי. כלומר, בתשרי, כל שלושת הממדים מחוברים ביחד, כי עולם הרוח הוא מהיר יותר מעולם החומר. אם כן, יש לנו פה שתי מערכות של חגים, כשבין שתי המערכות האלה נמצא חג השבועות. חג השבועות הוא שייך לשתי המערכות ביחד, כי הגמרא אומרת שאפילו התנא רבי אליעזר, שסובר שאי אפשר גם לאכול וגם ללמוד תורה באותו יום, לגבי שאר הימים הטובים, בשבועות הוא מסכים, דבעינן נמל לכם, שצריך גם לאכול וגם ללמוד. זאת אומרת שחג השבועות הוא יום החיבור בין שמיים וארץ, נקודת ההשקה בין שני העולמות, ולכן אנחנו עושים את שני הדברים, גם רוח וגם חומר. בסדר? יותר ברור עכשיו? טוב, אוקיי. עכשיו, אם ככה, בואו נראה מה קורה כאן בפרק ג' פסוק כף ב'. עכשיו זה לגמרי מובן. ויאמר השם אלוהים, אין האדם היה כאחד מנו לדעת טוב ורע, ואתה פן ישלח ידו ואכל ולקח גם עץ החיים ואכל וחי לעולם, אז כדי להציל אותו וישלחהו השם מגן עדן. יש דבר אחד שכאן לא הסברנו, מה זה הן האדם היה כאחד ממנו. כן, מה זה כאחד ממנו? זה באמת משפט כל כך תמוע, שהרמב״ם ראה לנכון לנקד אותו, לפסק אותו אחרת מאיך שהוא לפנינו. אלא אומר הרמב״ם כך, ויאמר השם אלוהים, הן האדם היה כאחד. מה זה כאחד? הוא יצור מיוחד. ממנו לדעת טוב ורע. הוא היחיד שיש לו בחירה בין טוב לרע. הוא מיוחד בזה, בנבראים התחתונים, שהוא היחיד שהוא בעל בחירה. כן? הן האדם היה כאחד. מה כל כך מיוחד? ממנו לדעת טוב ורע. זוהי דעת הרמב״ם. זה לא דעת בעל הטעמים. מי שכתב את טעמי המקרא, כתב כאחד ממנו, לדעת טוב ורע. כן, אז מה זה ממנו? פמליה של מעלה. שפמליה של מעלה, המלאכים, יש להם לפי זה בחירה חופשית. תמוע מאוד, איפה מצאנו שיש למלאכים בחירה חופשית? כן, אמנם, הדבר הזה הוא נתון במחלוקת בין קדמודנו. אמנם הרמב״ם ורוב גדולי ישראל כתבו שאין למלאכים בחירה חופשית, אבל רבנו שמואל בן חופני גאון, ראש ישיבת סורה בבגדד, הוא דווקא טען שיש למלאכים בחירה חופשית. אז לפי השיטה שלו זה מסתדר, אבל מה נעשה לפי השיטות האחרות? אז מוכרחים פה להיכנס לסודות של תורת הקבלה. בקבלה, כשהקדוש ברוך הוא אומר כאחד ממנו, הוא מתכוון לא למלאכים, אלא הוא מתכוון לספירות. הספירות הן הן המידות האלוהיות, ובוודאי ששם בא לידי ביטוי החירות האלוהית. לכן, ממנו לדעת טוב ורע. כלומר, יוצא לפי זה שהאדם הוא דומה בזה לעולם העליון, לעולם הספירות, ששם יש חירות נפלאה, חירות עצמותית, והחירות הזאת שנמצאת בעולמות העליונים באה לידי ביטוי גם בחירות הפרטית של האדם בעולם הזה. בסדר? טוב. שמתוך כך אנחנו יכולים להמשיך בפסוק כף ג' וישאל יחהו השם אלוהים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. ואז הסברנו שזה בעצם הזירה שבה תתקיים כללתו. הכללה של האדם מתקיימת איפה? בעולם הזה. איך? על ידי בזיעת אפיך תאכל לחם. אבל מה עם הכללה של האישה? בעצב תלדי בנים ולשך תשוקתך. כל זה לא כתוב. היה צריך להיות כתוב, וישלחהו השם אלוהים גן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם וללדת ילדים. אבל לא כתוב. יש רק מימוש של הכללה שלו, אין כאן מימוש של הכללה שלה. המסקנה המתבקשת היא שלפי פשט הכתוב, האישה לא גורשה מגן עדן. רק הוא גורש ולא הוא, ולא היא. נכון? היא לא גורשה, וההסבר הוא פשוט מאוד, היא לא חטאה, לפי מה שלמדנו. כיוון שרק הוא חטא ולא היא, לכן הוא מגורש ולא היא. נשאלת השאלה, אז למה יש נשים בעולם הזה? מאיפה הם צמחו? הן נמצאות כאן כי הגברים פה, כלומר אי אפשר להתחתן ולהישאר בגן עדן. ולכן נשים נמצאות כאן, אבל הן נמצאות כאן על ידי גרמה, כלומר על ידי פעולה עקיפה של הגברים. הגברים הגיעו לכאן בעצם, והן מגיעות לכאן במקרה. ויוצא לפי זה שהגברים מרגישים שייכות טבעית לעולם הזה, בעוד שהתסכול הקיומי אצל נשים הוא גבוה יותר. כלומר, נשים, יש להם הרבה פעמים תחושה של זרות ביחס לעולם הזה, מה שבא לידי ביטוי בספרות. כן? כל הרומנים על בדידות הם בדרך כלל, לא תמיד, כי אני לא דיברתי על גרסיה מרקס, כן? אבל בדרך כלל הם פרי איתן של נשים יותר מאשר של גברים. ומתוך כך מובן מדוע הגברים מברכים כל בוקר שלא עשני אישה. כן? כי להיות אישה בעולם הזה זה לא הכי נחמד. זה מצוין בגן עדן. בגן עדן להיות אישה זה אחלה. זה מקום מצוין. דווקא לגברים קשה שם. אבל לנשים בעולם הזה יש קושי יותר גדול. לכן מברך האיש שלא עשני אישה. ולכן גם האישה, עכשיו, למה שהאיש לא יברך ברוך שעשני גבר? למה אתה צריך להגיד, אתה מגדיר את עצמך ביחס למישהו אחר? תגדיר ביחס לעצמך. כן, ברוך שעשני גבר, שעשני איש. למה אתה צריך להגיד שלא עשני אישה? ההסבר הוא פשוט מאוד, כי להיות איש זה לא מעלה. אי אפשר לברך על זה. המעלה של האיש זה שהוא לא אישה, אבל זה שהוא איש זה לא מעלה. מדוע? כי האיש הוא פה בגלל החטא. כלומר, הייתי אומר יותר מזה. האיש הוא אישיות בלתי מושלמת. כיוון שהוא אישיות בלתי מושלמת, הוא מרגיש מצוין בעולם בלתי מושלם. יש התאמה בינו לבין הנוף. אבל זה, איך לומר, זה גרוע עם גרוע. אז הם מתאימים זה לזה. אבל זה לא מעלה. כן? האדם הבלתי מושלם מרגיש מצוין, מצוין בעולם בלתי מושלם. כי הוא מרגיש שיש לו מה לעשות, ולכן באמת אנחנו רואים שהיוזמה לשנות את העולם היא יותר יוזמה של גברים מאשר יוזמה של נשים במהלך ההיסטוריה. אבל האישיות המתאימה לרצון של הבורא דווקא היא האישה, לכן היא מברכת שעשני כרצונו, ואיננה מברכת, כלומר יש הגדרה עצמית שהיא כרצונו של הבורא, ולא שהיא לא איש, מובן? לכן אצל האיש ההגדרה היא דרך השלילה, אצל האישה דרך החיוב. אגב, הטור, רבנו יעקב בן הראש, בעל הטורים, כתב בספר הטורים, באור החיים, שברכת שעשני כרצונו היא צידוק הדין. כן? זה ברכת צידוק הדין. זאת אומרת שכאילו אומרת, מה אפשר לעשות? שעשני כרצונו. זה נכון. זאת אומרת, בעולם הזה, זה לא מביא אושר הזהות הנשית, ולכן היא מברכת, כי מצדיקה את הדין שעשני כרצונו. אבל זה עצמו הגילוי של מעלתה העצמית, שהיא כרצונו של הבורא, זאת אומרת שיש יותר התאמה בין הנשים לבין העולם הרוחני. לכן רוחניות מצויה יותר אצל נשים מאשר אצל גברים. חוש לרוחניות. ולכן כשיש נביאים, הנביאות עולות על הנביאים במדרגתם. כמו שאמרו חז"ל, שאברהם תפל לשרה בנביאות. כלומר שנבואה נשית היא נבואה עליונה יותר, בעוד שהנבואה הגברית היא מתחשבת גם בחיסרון של הזהות הגברית. בסדר? אז כך שבזה אנחנו או שפייסנו גם את הגברים וגם את הנשים, או שהעלבנו גם את הגברים וגם את הנשים, תחליטו כל אחד לפי הרגישות האישית שלו. אבל אנחנו כאן לומדים את מה שהתורה אומרת, לא מה שאנחנו רוצים לקרוא. עכשיו, אם כן, בואו נקרא שוב פסוק כף ג' וישלחו השם אלוהים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, ויגרש את האדם. וישכן מקדם לגן עדן את הקירובים, ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. איפה הקרובים? מה? ממזרח לגן עדן, כן? אני לא יודע, אני בפעם האחרונה שראיתי קרובים, זה היה בבית המקדש, לא? הייתי, גם לא הייתי בבית המקדש, אבל אם הייתי יכול, הייתי רואה קרובים דווקא בבית המקדש. איפה בבית המקדש? מעל ארון הברית, נכון? זאת אומרת, הם שומרים, על מה הם שומרים? על עץ החיים, איפה עץ החיים? בארון. בארון, נכון? הרי זה התורה, זה הלוחות שמצאים בתוך הארון, והקרובים שומרים על דרך עץ החיים. אבל כמה דרך יש? הרי זה בדיוק מתחתיהן, אין פה דרך. האמת היא שעל הפרוכת שלפני ארון הברית, יש גם כן קרובים מצוירים, נכון? כתוב מפורש בתורה, צריך לצייר קרובים שם. אז זה כבר יותר במרחק, נכון? יש קרובים בדרך. אבל יש לי רק בעיה אחת, הקרובים האלה שבמקדש על גבי הארון, והקרובים שעל גבי הפרוכת, אין להם חרב ביד. אז איפה מצאנו קרובים עם חרב ביד? ביריחו, נכון? והיה ביות יהושע ביריחו, והיה והנה איש, ויראה אליו מלאך השם וחרבו שלופה בידו. זאת אומרת, הדרך מיריחו לירושלים, מעלה אדומים, כל האזור הזה, זה דרך עץ החיים, שממנו עולים מהכניסה לארץ ישראל, שהיא העתק של גן עדן בעולם הזה, ואז כנגדה יש גם קרובים בעולם הזה, שמחזיקים את להט החרב המתהפכת. זה מסביר מדוע גם כאשר בלעם, הנביא של אומות העולם, הגיע לקלל את ישראל חס וחלילה, אז כשהוא התקרב לעבר הירדן, הופיע לפניו מלאך השם, וחרבו שלופה בידו. נכון. עכשיו, זה לגבי ההשתקפות של הרעיונות האלה, שנמצאים בגן עדן העליון, בעולמנו זה. אבל מה זה להט החרב המתהפכת בגן עדן? זה מה שהייתי רוצה להבין. האם מישהו מכם בוודאי ראה בחיים שלו, או ממש, או בציורים, חרב. נכון? ראיתם פעם חרבות? ראית פעם חרב? כן. איך זה נראה חרב? איזה צורה יש לזה? צלב לאו דווקא. מה? ידית ו? יש להב, נכון? להב זה קו כזה, נכון? עכשיו, הלהב הזה, אז הוא קו. כשלהב מתהפך, מה נעשה? עיגול. נכון? כלומר, אתם לוקחים קו, הוא מסתובב, אז זה מעגל. נכון? כלומר, מה שקורה, מה שמונע מאיתנו להיפגש עם גן עדן, זה העובדה שהקו נעשה עיגול. כלומר, עולם של ערכים, בערכים יש סולם, יש מעלה, יש מטה, ימין, שמאל, קדימה, אחורה. זה עולם של קו. עכשיו העולם מעוגל, זה העולם של הטבע, ואז כבר לא יודעים איפה המעלה ואיפה המטה. כלומר, יש התגברות של הטבעיות על פני המוסריות. במצב כזה אי אפשר לגשת לגן עדן. מובן? טוב, כן, בבקשה.
אם האישה הגיעה בגרם על העולם הזה,
כן.
למה היא צריכה לעבוד קשה לקנות את העולם הבא שלה מחדש לגרם?
אתה אומר ככה, אם האישה הגיעה בגרם על העולם הזה, אז מדוע היא צריכה לעבוד קשה לקנות את העולם הבא? תשובה, היא עובדת פחות קשה מן האיש, יש לה פחות מצוות. היא פטורה ממצוות עשה שקשורות בעולם הזה.
אבל היא תלויה בפנים ובעלה.
כן, אבל אני אומר, טוב, זה בעקבות החטא, אבל בכל זאת, הקושי שאתה ציינת לקנות חיי העולם הבא הוא קטן יותר אצל נשים אשר אצל גברים, נכון? אפילו נשים לא חייבות בברית מילה, אסור להם לעשות גם ברית מילה, זה חבלה. זאת אומרת, ברית המילה היא באה להציל את האדם מן האחיזה היתרה של הטבע. נשים אין להם אחיזה יתרה של הטבע. כלומר, אם כבר אישה חפצה בחיים, זה הרבה יותר קל לה מאשר לגברים. פרק, כן, בבקשה? מאיפה יש לחכמים מקום לדיון, אם יש למלאכים... כן, מאיפה הוא יודע? נו, אז זאת השאלה. כלומר, מאיפה יודעים החכמים לדון בכלל בשאלות האלה, אם יש למלאכים בחירה חופשית או אין להם בחירה חופשית, נכון? הם יודעים את זה מכל המקורות שמדברים על המלאכים אצל הנביאים. למשל, מי שאומר שאין בחירה חופשית אצל המלאכים, מסתמך על דברי זכריה הנביא. אם וגם תשמור את חצריי, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. אז מזה אתה לומד שיש למלאכים עמידה. לעומת האדם שהוא מהלך. איך האדם מהלך? בזכות בחירתו החופשית. ואילו המלאכים הם עומדים. נו, זה כבר מקור. בסדר? עכשיו, הלאה. פרק ד', פסוק, כן, בבקשה. החרב זה קו שהפך לעיגול. כלומר, העולם הקודם היה עולם קווי, שבו הכל היה ברור מבחינה ערכית. יש מעלה ומטה. זה נקרא סולם ערכים. לעומת זה, העולם שלנו הוא עולם שבו אינך יכול לדעת מהו סולם הערכים, כי יש התגברות של הטבע. יש אחיזה של הטבע, המעגל. כלומר, המוסר נהיה טבע. וזה מה שנקרא לרבע, יותר נכון, לעגל את הריבוע, אם נדייק. כן, יש לנו עבודה לרבע את המעגל. ולרבע את המעגל זאת עבודה לא פשוטה, מצליחים אותה בבית המקדש. הרי בבית המקדש... בספר מלכים מתואר ששלמה המלך עשה בריכה גדולה שקראו לה הים של שלמה, נכון? הים שעשה שלמה. הים שעשה שלמה היה 30 אמה היקף. נכון? היה 30 אמה היקף ו-10 אמות משפה אל שפה. זאת אומרת, היחס בין ההיקף לבין הקוטר היה 3. זה דבר שסותר את מה שאנחנו יודעים, שהיחס בין ההיקף לקוטר הוא פאי, נכון? זאת אומרת, אצלנו היחס הוא יחס לא רציונלי, ולכן אי אפשר גם לרבע את המעגל. אבל בעולם אידיאלי, כמו של המקדש, כן אפשר. בסדר? זו עבודה מיוחדת. לכן, במקדש היית רואה, ליד הים, היה מזבח מרובע. כן? הקווים העגולים והמרובעים הם המוטיב החוזר במקדש. כן, ויש לנו גם ניסיון לראות את הממד המוסרי בעולם הטבעי. זה אנחנו עובדים על זה הרבה. זה חלק מעבודת החינוך. לגלות את הממד המוסרי שבתוך הטבע. יש ב... למשל, כשילד נולד, אנשים מאוד שמחים. למה שמחים כל כך כשילד נולד? הרי אם יש משהו חדש, אין שום דבר חדש. הנשמה שלו כבר הייתה קיימת מקודם. הגוף שלו כבר היה בתוך הרחם. אז מה התחדש כאן? אז למה כולם שמחים? מה? החיבור. כן? החיבור בין הנשמה לבין הגוף. זה מביא חיוך עצום, חדש. זאת אומרת, זה החיבור בין הקו לבין המעגל, וזה מה שקורה בלידה. ולכן הכוח של ההולדה נקרא אצל המקובלים אל שדאי. אני אל שדאי פרה ורווה, כתוב, נכון? שדאי בגמטריה 314, כלומר פאי. זה המספר של החיבור בין הקוטר לבין המעגל. עד כאן מובן? טוב, אנחנו בזאת אם כן יכולים לעבור לפרק ד'. הווה ניגש אל פרק ד'. והאדם ידע את חווה אשתו, וטהר ותלד את קין, ותומר, קניתי איש את השם. יש לה שמחה יתרה על זה שסוף סוף הקו הופיע בתוך העיגול, ונולד הילד. בסדר? אז כיוון שזה פרק חדש, והוא דורש דיון לפני עצמו, תגידו לה, אבל זה לא החלוקה שלנו. אף על פי כן, זה אחרי פרשה, אז אנחנו נשמור את הדיון על הפסוק הזה לפעם הבאה. שלום.